אנחנו לומדים את מאמר דעת אלוהים של הרב קוק. מאמר דעת אלוהים מופיע במהדורה המצויה בידי הציבור בחלק, האמת היא זה קצת משונה, למה הדפיסו את זה ככה? כאן כתוב עדר העיקר, בכרך הזה. עדר העיקר, האמת היא, הכרך הזה מחולק לשני ספרים. הספר הראשון הוא עדר העיקר, והספר השני הוא עקבי הצון. אז זה מאמר בתוך עקבי הצון, רק שלא כתובה פה הכותרת, משום מה, אינני יודע למה. עכשיו, בעקבי הצון זאת רשימה של מאמרים שפרסם הרב קוק וראשית מפעלו בארץ ישראל בתקופה הראשונה שלו, כשעדיין היה המנדט, לא היה עדיין השלטון הטורקי, עוד לפני המנדט הבריטי, לפני מלחמת העולם הראשונה, פורסם ביפו שנת תברש סמך וב, ושם יש התמודדויות גדולות של הרב קוק עם שאלות הזמן. חלק מן המאמרים מכוונים כלפי הציבור הדתי, כדי לשנות את התפיסה שלו. חלק מן המאמרים מכוונים כלפי הציבור החילוני והמשכיל, כדי לשנות את התפיסה שלו. והכל נאגד באותה חוברת עקבי הצון. אחת החוברות הראשונות שהרב קוק פרסם, בעקבות המפגש שלו עם המצב בארץ ישראל. מה ראה הרב קוק שהגיע לארץ ישראל? ראה שהיישוב העברי בארץ ישראל מחולק לשני ציבורים שאינם מכירים זה את זה כלל. כלומר, הציבור הדתי והציבור החילוני, שכל אחד חי לו בעולם משלו, ואיננו מתעניין כלל בעולם של השני. הרב כתב את החוברת הזאת בין היתר כדי ליצור איזה מין, כדי לתרום ליצירת הסינתזה הרעיונית בין שני הציבורים. אחד המאמרים הפונים כן אל הציבור המשכיל הכללי, החילוני, הוא המאמר שאנחנו קוראים כאן, נקרא דעת אלוהים, במהדורה של מוסד הרב קוק שלפניי, זה בעמוד קוף למד. סך הכל מאמר של 12 עמודים, עוסק בנושאים עמוקים, תפיסת האלוהות. העברית איננה כל כך מלוטשת, זאת אומרת, זאת העברית, זה העברית של המאה ה-19 עדיין, הספרותית אמנם, אבל עוד לא זורמת ולא לגמרי מסודרת, לכן זה מקשה על ההבנה של דברי הרב, הוא מדבר בשפה שלו. במשך הזמן, העברית של הרב השתפרה מאוד, אפשר לומר, לא יודע, אפשר לתת לו ציונים, אבל הנושאים הובאו בצורה יותר מסודרת. על כל פנים, זה אחד מהמאמרים החשובים, דעת אלוהים. יש פה, למרות שלא תמיד מוזכרים השמות, התמודדויות עם הזרמים הפילוסופיים של המאות שנים האחרונות, קאנט, ניטשה, במפורש ספינוזה. יש כאן רמזים גם למשנתו של הרמן כהן. בקיצור, וכמובן, יש הרבה תכנים שבאים מתוך פנימיותה של היהדות, גם מתורת הנגלה שלה, מורה נבוכים להרמב״ם, גם מתורת הקבלה הסודית. כל זה פה נפגש, ליצור סינתזה חדשה. עכשיו, הרקע של כתיבת המאמר. הרקע של כתיבת המאמר זה האתאיזם המודרני, שהוא אחד הענפים של התנועה החילונית בעולם. רוצה רק להזכיר דברים פשוטים, היסטוריים, אבל לא תמיד זוכרים אותם. כשהרב קוק נולד, רוב העולם, רוב בני האדם, היו דתיים. פירוש הדבר, משתייכים לאיזושהי מסורת דתית. כשהרב קוק נפטר, רוב העולם הפך להיות חילוני. כלומר, יש פה מעבר דרסטי בתודעה האנושית, מדתיות לחילונות. בעם ישראל, המעבר פחות או יותר מתרחש ב-15 שנה האחרונות של המאה ה-19. כלומר, מ-1885 עד שנת 1900. זו התקופה שבה עם ישראל הופך להיות חילוני, וזאת בדיוק התקופה שבה הרב כותב, כלומר הרב כותב כמה שנים לאחר מכן, במיוחד שהוא רואה את החילונות בתור הכוח הפעיל המרכזי בתחייה הלאומית. בציונות. לא שכל הציונות מקורה בחילונות, ודאי שלא, רחוק מאוד מזה. אבל הכוח הפעיל, האקטיבי, הפוליטי, ההתיישבותי בימיו של הרב, זה הכוח החילוני. והשאלה היא איך מתמודדים עם הדבר הזה. השאלה מהו השורש של של המחלה, אנחנו מבחינים את זה כמחלה. ולצורך זה כתב הרב מאמר ארוך שגם כן מופיע כאן בעקבי הצון, מאמר הדור, שהוא לא המאמר שאנחנו לומדים, זה מאמר אחר. יש כמה אופנים לבחון את הפנייה של האדם אל מחוץ לגבולות המסורת הדתית. אפשרות אחת היא לומר, וזה היותר פשוט, יצר הורה. זה בא מהעברית יצר הרע. למה מתכוונים? יש לאדם תאוות, דרישות, תביעות. המסורת הדתית מגבילה אותו, הוא לא אוהב גבולות, זורק את המסורת הדתית. זה פשוט, לא? אבל זה נכון כאשר תופעה כזאת היא מקיפה את שולי החברה. כאשר מדובר בתופעה שהיא מקיפה את רובה של החברה, כבר אי אפשר לייחס את הנטייה הזאת ליצר הרע. מוכרחים לומר שיש משהו יותר עמוק, איזושהי תביעה פנימית שנאמרת כאן, ולפי הרב, המחלה איננה בתאוות, ביצר הרע, אלא המחלה מקורה בראש. כלומר, בחוסר הבירור האידיאולוגי של מושגי היסוד של האמונה. האמונה הלכה והידרדרה, קיבלה צורה ילדותית, אלילית, פגנית, ואפשר לומר, הנשמה זועקת נגד הצמצום הזה. ולכן, אין לה ברירה אלא לזרוק את הדת, דווקא מתוך גדלות ולא מתוך קטנות. לכן, לפי הרב, כל זמן שאנחנו לא נברר את מושגי היסוד של האמונה, אין סיכוי בכלל להתמודד, התמודדות אמיתית עם התופעה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כאשר יש תופעות מהסוג הזה, הנאמנים לתורת השם, או הנאמנים לאמונה באלוהים בכלל, מה הם יכולים לעשות? הם יכולים, יש להם שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה להתגונן. התכנס, התגוננות, התכנסות. אפשרות שנייה, להילחם. אוי גוואלד, זה לא בסדר. אפשרות שלישית, וזו האפשרות שהרב קוק נוקט בה, לשאול את עצמנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו בזה. כלומר, מהו התוכן החיובי שעולה מן התופעה. תכנים שליליים זה לא בעיה. בכל דבר אני יכול למצוא שלילה. כלומר, אין תופעה אנושית כלשהי בעולם שאני לא יכול לראות במה היא רעה. עבור הרב קוק יש פה הרמת כפפה. כלומר, ריבונו של עולם פונה אליך דרך התופעות האלה שמכונות בספרות התלמודית בשם חוצפה דעיקבתא דמשיחא. החוצפה שבתקופה הקדם משיחית. מה זה חוצפה? זה ביטול הסמכויות. בסדר? עכשיו, הנקודה, אני כאן מקצר, אני מקווה שהדברים ברורים, יש שאלות אפשר לשאול עכשיו, כי אחר כך אני הולך לסבך את זה. לפי הרב, הנקודה המרכזית שאיננה מבוררת בנפש של האדם ושהיא דורשת את תיקונה זה מושג האלוהים. מי זה? ריבוינו שלא אלוהים. כל זמן שזה לא מבורר, יש צרות בנפש. עד כאן ברור? פשוט. יש סיפור של רבי נחמן מברסלב, הנקרא מעשה בבין המלך ובין השפחה שנתחלפו. סיפור חמודי כזה. מקורו אגב בסיפורים מקבילים בספרות של הגויים. יש אפילו למרק טוויין גרסה משלו לסיפור הזה של בן מלך ובן שפחה שמתחלפים. אבל זה מוטיב שחוזר הרבה בספרות של העמים. אתה אדוני בן מלך העולם שהכל ידור. וזה גם נמצא אצל רבי נחמן מברסלב, כמובן לפי הצרכים של המסורת שלנו. בין המלך ובין השפחה מתחלפים. איך זה קורה? פשוט. המלכה ושפחתה יולדות באותו יום, באותו ארמון. והמיילדת מחליטה להחליף ביניהם כדי לראות מה יהיה. זה מין ציבור כזה. מחליפה אליו כדי לראות מה יהיה. ואז בן המלך גדל כבן שפחה, בן השפחה גדל כבן מלך. עכשיו, יש כל מיני דברים שקורים. בן השפחה הופך בבוא הזמן להיות המלך, כי המלך הקודם מת. ובן השפחה, זאת אומרת, בן המלך, שהוא גדל כבן שפחה, חש כל מיני בעיות בתוך הזהות שלו, מסתובב בעולם, עושה שטויות, מתחבר לחבורת שודדים, בקיצור, הולך מדחי אל דחי, אבל מדי פעם, כל פעם שהוא הולך, אני מקצר מאוד את הסיפור, הסיפור אפשר לספר אותו שעתיים, אבל כל פעם שהוא נופל לאיזשהו מקום, הוא חש בתוכו משהו שלא משלים עם השפלות הזאת, כי הוא באמת בן מלך, רק הוא לא יודע את זה. ובמסע שלו, אחרי תלאות רבות, שנים רבות עוברות, הוא מגיע אל ארמון המלך. ואז הוא רואה שהארמון עזוב, וגדלו בו קוצים וברקנים, ויש שם חיות רעות וכל מיני דברים כאלה. ואז הוא שואל את האנשים, מה זה המקום הזה? אומרים לו, זה הארמון של המלך שהיה. בינתיים הבן שלו מלך, וגם הוא מת, ואף אחד לא מצליח לשבת על כיסא המלך. אבל יש לנו מסורת בידינו שמי שיצליח לשבת על הכיסא הזה הוא המלך. טוב, אפשר לראות? הוא אומר, כן, בוא תראה. ואז הוא רואה את כיסא המלך גבוה מאוד, עומד על איזה מין גבעה כזה, כזו, ובדרך אל הכיסא יש כל מיני שבילים, והשבילים מלאים בסכנות, מלאים בקוצים, מלאים במהמורות, במלכודות, ויש עריות ונמרים ותנינים, אי אפשר להגיע לבכלל, רואים זה כיסא, אבל אי אפשר להגיע. ואז הוא מסתכל מאחורי הכיסא ורואה שיש שושנה שנפלה על הארץ, והוא רואה מאיזה מקום בכיסא נפלה השושנה הזאת. ואז הוא מבין שאם יחזירו את השושנה אל המקום, זה יסתדר. הוא לוקח את השושנה, שם אותה במקום הנכון, ואז כל השבילים נפתחים, העריות והנמרים נעלמים, הקוצים מתקצצים, ואז הוא עולה ומולך על כיסא המלך. זה קיצרתי מאוד. עכשיו, מה הסיפור הזה אומר? טוב, אתם מבינים שבמשל של רבי נחמן, השושנה זה כנסת ישראל. כן? זה לקוח מהזוהר, שהכנסת ישראל נקראת בשם שושנה, שיש קוצים מסביב וכו'. אבל אפשר גם להבין את זה, אם אנחנו נלך בכיוון של הרב קוק, אני משתמש בסיפור של רבי נחמן כמזכרת ספרותית למה שאני רוצה לומר. אפשר לומר שהשושנה זה המושג האלוהי. התפיסה האלוהית מקולקלת. צריך להשיב את המושג הזה למקומו. ברגע שהוא ישוב למקומו, הכל יסתדר. ברור? זה הבסיס של מה שאנחנו לומדים כאן. מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל הטקסט. יש שאלות? אין שאלות. וואלה, סימן שהכל ברור. תוציאו דפים, יש לכם בוחן. אה, לא? טוב, בסדר. היום נוותר. טוב, יש איזה ראש חודש. כל חיזיון. בין מוחשי, בין שכלי, כן? מה גורם לרב קוק את האבחון הזה שהמחלה היא דווקא אידיאולוגית ולא תאוות? ההתבוננות בדור. כי הוא אומר, זה במאמר הדור, דור זה הוא משונה מכל הדורות, שהוא מצד אחד שפל מאוד, מצד שני נעלה וניסה. כבר הוא ראה שאנשים פועלים מתוך אידיאלים גדולים. אז הוא אומר, אם אנשים פועלים מתוך אידיאלים, סימן שיש פה משהו. אבל זה גם עניין של לבחון, כן? מי שיגיד לך, לא, האידיאלים זה תירוץ. אבל הוא ראה את זה. כן.
בסוף המאמר, הרב הוא מצליח לנסח מה הוא השם, מה הוא לוקח. הוא מצליח לענות על התשובה.
עצם השאלה הזאת היא כבר שאלה, היא כבר בעיה. זאת אומרת, אתה שואל, האם בסוף הרב קוק מנסח מה הוא השם? השאלה אם בכלל זה נכון לומר על אלוהים מה, והאם זה נכון לנסח מה הוא. המושג של ניסוח ושל מה, הם שני מונחים שהם צריכים בעצמם בירור. בסדר? האמת היא שאני לא צריך, אני לא מגלה לך את אמריקה, בזה שתדע שהיהדות איננה מגדירה את האלוהות. כן? בבקשה.
יש מקום שאומר שהאלוהים הוא הוא אומר שהתפיסה האמונית, התפיסה של
אלוקים היא לא נכונה. נכון.
היא
הייתה
כל
2,000 שנה
ככה?
לא, 10,000 שנה ככה. זאת אומרת, ככל שהאנושות מתקדמת, היא הולכת ומבררת את המושג האלוהי. אז במשך כל הדורות, התפיסה של אלוהים היא לא נכונה. גם היום.
לא, אז למה לא עשו קודם?
לא, אלא מה? שכל פעם ההדרגה בזיכוך של המושג, היא תואמת את המעמד של הדור. אני אתן לך דוגמה. תפיסת האלוהות לפני אברהם אבינו הייתה מה שאנחנו קוראים אלילות. האם זה היה נכון לאותו דור או לא? התשובה של הרב קוקי באגרותיו שבהחלט כן. זה טוב שהם עבדו עבודה זרה, כי האלטרנטיבה הייתה הברבריות הפרימיטיבית האכזרית. אמנם האלילות הייתה גם כן אכזרית, אבל פחות. פחות היא נתנה לאדם איזשהו משטר, איזשהו סדר. אז לכן זה מצוין שהם עבדו עבודה זרה. יום אחד הגיע אברהם, שבר את הפסלים. צריך להבין ששבירת הפסלים, מבחינתו של אברהם, זה מעשה, הייתי אומר, לא רק מהפכני, זה מעשה כפרני. כלומר, הוא גרם מן הסתם משברים אמוניים גדולים מאוד אצל עובדי האלילים, שסברו שאברהם גרם לקיצה של האמונה. ברור? כי עכשיו, התעוזה של אברהם היא, לשפוט שהאנושות הגיעה לבגרות מספקת כדי לספוג את המהפכה הזאת. האמת היא, אפשר גם להמשיך הלאה. למשל, אנחנו רואים שבימי הבית הראשון, רוב העם סבר שיודקה ואבקה הוא אלוהי האומה הלוקלי. לא אלוהים של כללות המציאות. שלא שהוא אלוהי כל העולם. הנביאים אמרו, בתחילת בית שני, ועיניכם תראינה ותאמרו יגדל השם מעל לגבול ישראל. פתאום התפיסה האוניברסלית פרצה. עכשיו, בימי הרמב״ם היו הרבה אנשים, אפילו אנשים תלמידי חכמים לצערנו הרב, שהאמינו שאלוהים בעל גוף. הרמב״ם נלחם מלחמה עצומה, אומר מי שחושב כך הוא אפיקורס. אמרו לו, אם אתה אומר שאין לה אלוהים גוף, אז אתה אומר שהוא לא קיים. כלומר, יש כל מיני זיכוכים כאלה שנעשים לפי, וזו ההחלטה של הרמב״ם, שהוא מחליט שהגיע המצב של הדור לזה שהם יכולים לקלוט את האמונה הזאת כאמונה קולקטיבית.
זה
בסדר,
אתה אומר שהראייה הייתה מסוימת, לפעמים שנה או פעמים.
כן, יותר מ-2,000 שנה.
הייתה צריכה להתקדם.
והיא כל הזמן עשתה את זה.
והיא לא יכולה לעשות את זה בלי עזיבה.
זו, אז השאלה היא, איך עוברים משלב לשלב? כל מעבר משלב לשלב הוא טראומטי, השאלה היא עד כמה. ברור? למשל, כשילדה קטנה בגן, סבורה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתקרה של הגן. יום אחד בא בולדוזר והורס את הגן, כי צריך לבנות מקום אחר, ואז היא שואלת עצמה לאן ברח אלוהים. ואחר כך היא מגיעה לתפיסה מופשטת אולי של האלוהות, השאלה אם המעבר הזה עבר דרך שלב של כפירה. במידה מסוימת כן. השאלה היא מה האובי של השלב הזה. בסדר? עכשיו, בדור שלנו, כיוון שמדובר בבירורים דקים מן הדקים, אז התגובה האנטי-אמונית היא חריפה מאוד, כי היא באה לפנות הדרך לאמונה עליונה מאוד. מובן? עכשיו, זה לא, מה שאני אומר הוא נכון לגבי הציבוריות, הוא לא נכון לגבי יחידי סגולה. יחידי סגולה בכל הדורות, גם בעידן הפרה-היסטורי וגם היום, יש להם תפיסה נכונה. כן? אבל זה דבר, הדברים שאותם יחידי סגולה תופסים, אינם ניתנים להנחלה לציבור הרחב. בסדר? בסדר. האמת היא שהשלמה טובה למאמר הזה זה גם המאמר ייסורין ממרקין שבספר אורות, שגם כן דן בנושא האתאיזם, שלמדנו אותו פה במסגרת של לימוד אורות. טוב, אפשר לגשת? יאללה. כל חיזיון, בין מוחשי בין שכלי, הבא להתייצב במצב של פגישה ייחוסית אצל כל חש וכל משכיל, מיד הוא מעורר רגש או מחשבה שהיא כפולה אחת שהיא שתיים מצד עצמו של החיזיון ומצד תאריו המתייחסים אל הנושא העסקן באותם הדברים. הלאה. מובן הדבר שבדרך העומד של המחשבה הרמה היא עיקר החשיבות של לקראת החיזיון תלוי בעצם עניינו. ובזה תתאים המחשבה יותר רוממה דווקא למחשבה יותר ילדותית, שגם המחשבה הנמוכה והשטחית לא תכניס בקרבה שום רעיון המעתיק אותה מעל עצם חזיונה. כי אלו אין המחשבה הפעוטה יודעת כלל את משפטי החוש והמוחש ולתוכות השכל והמושכל שבעיון. אמנם המרחק רב בין שתי הנקודות, מכל מקום הם דומים לפגישות של הנקודות הקיצוניות שבקו ההיקף, שהמהלך היותר גדול הוא דווקא מביא את הנקודות במעמד של סמיכות. בסדר? הלאה. לא מובן. באיזה שלב זה התחיל להיות לא מובן? מה זה פגישה יחוסית? פגישה יחוסית זה מה שנקרא יחסי גומלין, יחסיות. כן, אני מתכוון ל... אולי אני אסביר את זה ככה. נגיד, אב ובנו. זה מערכת יחסים. נגיד, לאבא קוראים יוסי, לבן קוראים דודו. יוסי הוא עומד מצד עצמו, נכון? דודו גם כן. אבל יש משהו שמפגיש בין יוסי לדודו. אגב, זה דוגמאות. זה יכול היה להיות אלברט ואיציק. אבל לקחתי בכוונה, יוסי ודודו. לא, שלא תחשבו. האמת היא אפשר גם לקחת איזה שמות של נשים, יולנדה ובאטריס, למשל. אבל נקרא יוסי ודודו. יוסי הוא אישיות מצד עצמו. גם דודו. אבל כיוון שזה אב ובנו, יש להם מערכת יחסים של אבהות וצאצאות, נכון? אז יש פה פגישה ייחוסית בין דודו ליוסי. בסדר? כך שאנחנו יכולים לשאול את עצמו מי הוא יוסי בתור יוסי, ומי הוא יוסי ביחס לדודו. יוסי ביחס לדודו הוא אב. עד כאן מובן? בסדר. האמת היא, הפילוסופיה הקנטיאנית לימדה אותנו שכל נושא שאתה מתבונן בו, אתה יכול להתבונן בו משני צדדים, מצד עצמו ומצד יחסו אל זולתו. בואו נקרא לזה בשפה יותר פשוטה, אובייקטיבי וסובייקטיבי. למשל, יש מה שאתה באופן אובייקטיבי ויש מה שאתה עבורי. כשאני מתבונן בך, אז זה כבר פגישה ייחוסית. זה נקרא פגישה סובייקטיבית. עד כאן עובד. זה מאוד מאוד מהותי. האמת היא שזה לא קאנט רק שהתחיל עם זה, גם אצל הקדמונים, אצל אריסטו. אריסטו מדבר על העצם והמקרים. ספר הקטגוריות של אריסטו. כל דבר אתה יכול להתבונן בו מעשרה צדדים. אחד זה עצמו של הדבר, ותשעה אחרים זה המקרים שחלים בדבר. למשל, יש למשל אדם, למשל יש החפץ, נקרא חפץ. החפץ מצד עצמו, אני לא יודע בדיוק מהו, אבל אני יכול למדוד את מקומו, זמנו, אופן עמידתו, הבעלות עליו, מי עשה אותו, מה הוא פועל על האחרים וכדומה, נכון? האיכות והכמות, כל אלה הם דברים הניתנים להיאמר על החפץ, הם לא החפץ עצמו, הם לא העצם של הדבר. אז יש לנו עצם הדבר והיחס לזולתו. אצל אריסטו קוראים לזה עצם ומקרים. אצל קאנט קוראים לזה נאומן ופנומן. בסדר? זה המושגים. מה רציתי להגיד עוד? לא, זה בינתיים מספיק לנו, נכון? בסדר. כל חיזיון, מישהו רצה פה לי? כן, בבקשה. דבר, מה?
מה זה חיזיון? מציאות?
חיזיון זה לא דווקא מציאות. חיזיון הכוונה, מה שאני צופה, כן? או מה שיש לי לצפות בו. כן? כל חיזיון, בין מוחשי בין שכלי. כלומר, בין שאתה תופס אותו בחושים, כגון החפץ שדיברתי עליו, בין שכלי. איזה מושג, או איזה מציאות רוחנית, כן? הנתפסת בשכל. הבא להתייצב במצב של פגישה ייחוסית. אז מה זה פגישה ייחוסית? התייחסות, מה, כן? סובייקטיבית. אצל כל חש וכל משכיל, הרי מדובר בין מוחשי בין שכלי. אז אצל החש הוא אצל המשכיל, מיד הוא מעורר רגש או מחשבה שהיא כפולה. אחת שהיא שתיים. מה עם השתיים? מצד עצמו של החיזיון ומצד תאריו המתייחסים אל הנושא. אז כאן באותם הדברים. זאת אומרת, אתה יכול להתייחס אל עצם הדבר וליחס שלו אל זולתו, מה שנקרא תארים. או בשפה האקדמית, אטריבוטים. עד כאן מובן. משהו לא ברור. אם משהו לא ברור, זה הזמן לשאול, זה יסתבך אחר כך. כן.
הקדוש ברוך הוא
עצם. אה, יפה. הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לדבר על עצם האלוהות. הספרות היהודית מלאה מזה. השאלה היא אם המושג הוא לגיטימי. נכון? האם המושג... מה?
מה הכוונה המושג הוא
לגיטימי? האם לדבר על, על עצמות האלוהות זה בכלל ניתן? האם אפשר להגיד את המילים האלה? אני אמרתי שלא, ואף על פי כן הספרות היהודית מלאה מזה, אז איך אפשר? זו שאלה טובה, נכון? שאלה יפה מאוד. עוד נגיד את זה אחרת, איך אפשר לדבר על מה שאי אפשר לדבר? נכון? זו שאלה נפלאה. איך אפשר לדבר? מה?
איך אפשר להבין מה
שאי אפשר להבין? בכלל, זו שאלה שכבר אצל הפילוסופים שאלו. איך אני יכול ללמוד משהו שלא לא ידעתי עד עכשיו? אם לא ידעתי אותו עד עכשיו, אז מה הכניס אותו לתוכי? או נגיד, אני אומר, אני רוצה ללמוד ריקוד. זה סימן שאני כבר יודע מה זה ריקוד. כי אם אני לא יודע מה זה ריקוד, איך אני יכול לרצות ללמוד דבר שאני לא יודע מהו? נכון? אז זאת אומרת שיש לי כבר התחלה של ידיעה. זה אחת השאלות שהפלטון פלפל בהן הרבה. אז אותה שאלה ביחס לאלוהות. איך אני יכול לדבר על מי שאי אפשר לדבר? איך אני יכול ליחס עצם למי שאין לו עצמות? או למעלה מהמושגים של עצמות? אחד אומר, נכון? אז אני אגיד לכם סוד, איך אפשר לדבר. יש כלי. זה חוש ההומור. כן, חוש ההומור מאפשר לאדם לומר דברים לא ברצינות. אבל הוא אומר אותם. בסדר? לכן זה מאוד מאוד חשוב. הצחוק, היכולת להכיר את היחסיות של מה שאני אומר, זה עצמו הפתח אל הדברים שאני רוצה לדבר עליהם. מובן? למשל, יש ביטוי במסכת אבות, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערבה. טוב, בפשטות, המאמר הוא מאמר מוסרי. אל תעשי כל הזמן צחוקים, כי בסוף תגיע גם לעריות. בסדר? זה מובן. אבל יש משהו הרבה יותר עמוק בזה. המילה ערבה, התוכן שלה זה מה שמסתירים, נכון? ערבה זה מה שמסתירים, לא מגלים את הערבה. אז עריות זה כינוי כללי לכל תורת הסוד. סתרי העריות. זאת אומרת, דברים עמוקים, זה נקרא ערבה. ואיך אתה יכול להתרגל למושגים האלה? שחוק וקלות ראש. אבל, טוב. יש בגמרא שרבה היה אומר מילתא דבדיחותא לפני השיעורים שלו. היה מתחיל עם איזה בדיחה, אחר כך הוא נותן את השיעור. שאלה למה? הוא לא רציני? לא, הוא רוצה להרחיב את האופקים. קצת... אבל זה עדיין כלי טכני. בספר הזוהר מסופר על רב המנונה, אחד מגדולי בעלי הסוד, רב המנונה סבא, שהווה מקדים מילה דשטותה למילה דחוכמתה. היה מקדים שטויות לדברי חוכמה. אז זה כבר משהו הרבה יותר רציני, כי זה נאמר במסגרת תורת הסוד. אתה רוצה להגיד דברי חוכמה? תיזהר. כי אם תגיד דברי חוכמה, אתה תתחיל הגדרות. הגדרות, אתה מצמצם. אתה אומר דברים לא נכונים. תתחיל עם השטות. השטות פותחת אל מה שמעבר לחוכמה. ולכן אמרו במדרש, 10 דברים נקראו יקרים, וסיכלות אחד מהם, שנאמר, יקר מחוכמה מכבוד, סיכלות מעט. זה נקודה יקרה. גם באורות הקודש יש דיון על זה, על חוכמתו, על תורתו של רב המנונה סבא. למה קראו לו המנונה גם? זה עוד סיפור. טוב, אז זה מובן מה שאני אומר? לא, ככל ש... לא צריך להבין, צריך להיות עם חוש הומור. כן, כן, כן. זאת אומרת, הבדיחה, לא, הבדיחה זה הפתיחה. למשל, לפי חוקי הטבע. חוקי הטבע זה דבר מאוד קבוע. אתה לוקח תפוח, עוזב אותו, פה, נופל. נכון? זאת אומרת, זה רציני מאוד. אבל, אם אתה תלך קצת עם חוש הומור, אתה יודע, אתה עוזב את התפוח, מהסס, יורד, עולה. טוב, חושב, נופל. כן? זה טוב לסרטים מצוירים. כן? אבל, זה בעצם אומר לך, בעצם למה התפוח נופל? הוא יכול היה לא ליפול. ואז גם כשהוא נופל, על פי חוק, אתה מבין את הרקע של האפשרות האחרת. ואז זה פותח אותך להבנה אחרת של אופן נפילתו. בסדר? זה יותר ברור עכשיו מה שלי. היה יהודי אחד, אלברט, דווקא אתם אומרים, לא השתמשתי בשם הזה לפני כן. אמרתי אז יוסי ודוד, אבל אמרתי שרגע מראה, אלברט איינשטיין. הוא כתב ספר משעשע, נקרא תורת היחסות. עכשיו, מה שמעניין, תורת היחסות זה אחת המהפכות הגדולות בעולם הפיזיקה, והמפתיע הוא שזה ספר שקל לקרוא אותו. הוא כתב את זה בסגנון מאוד פופולרי. אדם כמעט ללא ידע מתמטי יכול להבין מה כתוב שם. והספר ספוג חוש הומור. מדוע? כי הוא שאל את עצמו שאלות. למשל, אתה אומר לי שהבניין הזה נמצא בגובה 20 מטר. למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? איך מדדת את ה-20 מטר? לקחת חבל, אבל את החבל מתחת, לא מתחת, וכדומה. כל מיני שאלות כאלה, שמנוסחות אגב בסגנון של חוש הומור, שמראים את הפתיחות המחשבתית שלו, שאפשרה לו לשנות את כל חוקי הפיזיקה, ולהגיד דברים שבמבט ראשון נראים שטויות וגמורים לחלוטין. נכון? בסדר. כן, בבקשה.
אפשר להגיד גם, יש גם דוגמה במתמטיקה, יש משתמשים ב-imaginary eye, בתור שורש של מינוס אחד, זה פוצה משוואה.
נכון, נכון. הנה, זה דוגמה. כן, השימוש ב-i, שהוא מספר בלתי קיים. כן? זה הרי זה מספר שלא קיים, i. כן? זה שורש של מינוס אחד. אין שורש למינוס אחד. שורש ריבועי למינוס אחד. אבל משתמשים בו בנוסחאות, מכניסים אותו, מוציאים אותו. כדי שזה יהיה אפשר, כדי שיהיה אפשר להסביר משהו. אז כאילו אנחנו משתמשים בדבר שלא קיים, כדי להסביר את הקיים. כן, יפה. עכשיו, הייתי רוצה להוסיף על זה עוד נקודה. איך אפשר לדבר על הבלתי ניתן לדיבור? כלומר, על מה שאפשר לדבר עליו? יש עוד הסבר. אני בא משם. כיוון שאני בא מהמקום שאי אפשר לדבר עליו, אז משהו מן הידיעה נמצא חתום בתוכי. לכן באופן אינטואיטיבי אפשר לדבר על זה. זה מה שספר הזוהר אומר על הפסוק נודע בשערים בעלה. מה זה בעלה? זה הקדוש ברוך הוא. איך נודע בשערים? כל אחד לפי מה דמשער בליבי. כל אחד לפי מה שמשער בליבו. כלומר זה מושג ההשערה. יש גם באורות הקודש של הרב קוק כמה פרקים על ההשערה העליונה. שהם כן הם מהדרכים של דעת אלוהים. יוצא לפי זה שכל הניסיונות של מתן הגדרה מרובעת או עגולה לאלוהות, זה כבר בגידה במושג האלוהי. כולל האמירה המוזרה שאומרת שאלוהים קיים. שהיא באה לייחס לאלוהות קיימות, שזה מושג המוכר לנו מעולם הקיום. אבל כיוון שהאלוהות היא שורש הקיום, אז אפשר לכלול את האלוהות בתוך הקיום, לכן אפשר להגיד על אלוהים שהוא קיים, זה שטות. באותה המידה כמובן אי אפשר לומר על אלוהים שהוא לא קיים, כי האי קיימות היא ביחס לקיימות, זה מושג גם כן ברור. ולכן צריך לזכך את המושגים האלוהיים, לדעת על מה אנחנו מדברים. בסדר? עכשיו, הרב קוק מדבר על האידיאלים האלוהיים. האידיאלים האלוהיים הם היחסים בין האלוהות למציאות. וזה כן אפשר להחיות עצמנו בזה. אולי נקרא לכם בספר אורות, שאני רואה שבהשגחה העליונה מסודר, שהוא נמצא פה בדיוק על השולחן, בתחילת אורות התחייה, בעמוד ממחת במהדורת מוסד הרב קוק, פסקה א'. מי שיש לו אורות, לא, זה לא הספר שאתה מחזיק לו. זה הספר שאתה מחזיק בו, הוא עדר העיקר. יש ספר דומה מבחינת הממדים, עם קצת יותר שמן, ספר אורות. כן? בעמוד ממחת, אומר הרב, משפט שמתקרב לנושא שלנו. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות, אתם רואים? דעת אלוהים, זה דעת האלוהות. כלומר, יש אופנים לדעת את האלוהים, יש אופנים מתוקים, יש אופנים לפי זה לא מתוקים, מרים. אבל יש אופן מתוק. הבינה היותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות היא הכרת היחס האלוהי אל העולם הכללי ואל כל פרט ופרט מפרטיו החומרים והרוחניים. יחס הנשמה, כלומר, הצד הרוחני המחיה ומלא אור קיום והפרחה, אל הגוף, אל הדבר הנדרש לחיים, לאורה ולהפרחה. הבנתם? כלומר, אלוהים בתור הנשמה המחיה את המציאות, זה אופן מתוק לתפוס את אלוהים. זה לא האופן היחיד, זה לא האופן השלם, זה לא האמת, נאמר. אבל זה נותן לי הרגשה טובה. כן? היחס הזה, כשהוא מתמלא בלב ונפש, הוא ממלא אותם אהבה יותר מיראה, ונעימות היגיון ושלווה יותר ממרירות והזדעזעות. בסדר? לעומת האלוהים כעצם. אני אסביר. אתם כולכם מכירים בוודאי את הציור מהמיתולוגיה של אטלס. מכירים את אטלס? זה מין דמות מיתולוגית שמחזיקה את כדור הארץ על הכתפיים שלה. תנסו שתי שניות לעשות את זה. מה יקרה? מי שינסה להחזיק את כדור הארץ שתי שניות, נמחץ, נכון? אבל אטלס הוא חזק, ואז הוא מחזיק את העולם. זה קשה. אפשר לומר, המושג האלוהי יכול להתאפס בתור סלע כבד. יש לך אלוהים, וואו, זה לא מכביד עליך? זה מושג כבד שחודר לתוך ההכרה, עוד בלי המצוות. כן? עצם זה שתקעת לי בתוך הנשמה, מושג של אלוהות, זה זר לי, אני מרגיש זרות. ואם זה ימשיך ככה, בסוף אני אמחץ תחת המושג הזה. זה מה שהרב כאן בא לבקר באמת. יש פה שאלה, האם העם בתהליך חזרה לעולם הדת? לצערי כן, זאת אומרת, יש היום חזרה של הדתיות לעולם, והיה כדאי קודם כל שאלוהים יחזור לעולם. אחרי זה נדבר על הביטויים הדתיים של הדבר הזה. טוב, בואו נקרא. כל חיזיון, אני שוב קורא בפנים. כל חיזיון בין מוחשי ובין שכלי, הבא להתייצב במצב של פגישה ייחוסית אצל כל חש וכל משכיל, מיד הוא מעורר רגש ומחשבה שהיא כפולה. אחת שהיא שתיים, מצד עצמו של החיזיון ומצד תאריו המתייחסים אל הנושא הזה כאן באותם הדברים, כמו עצמו ותאריו. בזכות שאלתך, הרחבנו קצת את המושג של עצם. בסדר? מובן הדבר שבדרך העומד של המחשבה הרמה, כלומר, המחשבה היא יותר, יותר שפתנית, היותר נועזת, יהיה עיקר החשיבות של לקראת החיזיון תלוי בעצם עניינו. כן, כלומר, אני רוצה לדעת את עצמו של דבר, לא מה הוא אומר לי. זאת אחת הבעיות שהייתה לחכמי יוון. חכמי יוון קראו לעצמם בהתחלה סופיסטים, סופוס. סופוס זה חכם. אבל באיזשהו שלב הם קיבלו ענווה, כי הם הבינו שאת עצם הדבר אי אפשר לדעת, אי אפשר להחכים באמת. קראו לעצמם פילו סופוס, אוהב את החוכמה, ידיד החוכמה. כן? כי אי אפשר לגשת אל גופו של דבר. אבל בהתחלה השאיפה היא עצם הדבר. עורך הזוהר אומר, השאיפה הכיסופין הגדולים לאיש תאווה בגופה דמלכה. גופה אין הכוונה גוף, אלא הכוונה עצם הדבר. ובזה, אם המחשבה יותר רוממה, זו שרוצה את העצם, דווקא למחשבה יותר ילדותית. כי גם הילדים רוצים לתפוס מי זה אלוהים או מה זה אלוהים, איך אפשר להגדיר אותו. נכון? אז יש איזה קשר בין המחשבה היותר עליונה למחשבה של הילדים הקטנים. שגם המחשבה הנמוכה והשטחית, לא תכניס בקרבה שום רעיון המעתיק אותה מעל עצם חזיונה. כלומר, הם לא מסוגל לחשוב, הילד לא חושב מושגים של עצמות והופעה. אין תארים ועצם. לא חושב ככה, הילד, נכון? כי הלא אין המחשבה הפעוטה יודעת כלל את משפטי החוש והמוחש, כלומר ההבדל בין הדבר שאתה חש אותו, שזה המוחש, לבין החוש שתופס אותו, זה מושג אריסטוטלי, כן, חוש ומוחש. ולא את אורחות השכל והמושכל שבעיון, כלומר כמו שיש חוש ומוחש, יש גם שכל ומושכל. אמנם המרחק רב בין שתי הנקודות, בין המחשבה יותר עליונה למחשבה של הילד, אבל הם כמו נפגשים. אתם מכירים, יש מושג כזה, כרחוק מזרח ממערב. מכירים את המושג הזה? מה המרחק בין מזרח למערב? אין מרחק. לא, ההפך. אם אני הולך עד קצה המזרח, אני פוגש עד קצה המערב, לא? ניסיתם פעם? יש נקודה בכדור הארץ, כן? מה שנקרא קו התאריך.
אה? שרבי יהודה הלוי כתב את זה, הוא לא ידע שכדור הארץ עגול.
אני לא בטוח שהוא לא ידע. אני חושב שהוא ידע שזה עגול. ידע שעגול, הוא לא ידע שיש יישוב באוקיינוס השקט. סיפור אחר. כן? יכול שאחרים לא ידעו, אבל הוא כן ידע. אין שום ספק שהוא ידע. אבל בכל מקרה, אבל זה לא רבי יהודה הלוי שאנחנו לומדים פה. אבל קצה המזרח וקצה המערב דווקא הם נפגשים, דווקא היותר מרוחקים נפגשים. זה משל שהרב משתמש בו. אמנם המרחק רב בין שתי הנקודות, מכל מקום הם דומים לפגישות של הנקודות הקיצוניות שבקו ההיקף. מה זה קו ההיקף? קו שמקיף עיגול, שמקיף כדור. כן? שבמהלך היותר גדול הוא דווקא מביא את הנקודות מעמד של סמיכות. בסוף קצה המערב, קצה המזרח נפגשים, בגלל זה יש קו התאריך הבינלאומי. נכון? המחשבה המתרוממת מעל השטח הנמוך, איפה עוד שאלה? אבל כל ילד שגדל מקטנותו לתוך מערכת חובות בהכרח נמחץ. נכון? זאת אומרת שכל ילד בעולם נמחץ. כי אין ילד שאיננו חי במערכת של חובות. לא משנה אם זה חובות דתיות או אחרות. כן? החברה טובעת מן האדם כל מיני דברים. כגון החלפת חיתולים. זה דבר נורא. כן? שמו אותו על הסיר. הוא לא רוצה. כן? כלומר, כל דבר יש בו כפייה מסוימת, ולכן יש שלב חשוב בהתגבשות הזהות, שלבי דחייה. שלב הלא, למשל אצל הילד, ומרד הנאורים בגיל הנערות וכדומה. כל הדברים האלה הם תגובות מתקנות לתחושת הכפייה. נכון. טוב, המחשבה המתרוממת מעל השטח הנמוך. פעם מישהי אמרה לי בגיל 45 שהיא מרגישה כעס על הקדוש ברוך הוא. והיא לא ידעה מאיפה זה בא. שאלתי אותה, האם היה לך מרד נעורים? אמרה לי, לא, הייתי ילדה טובה. לא, אמרתי, אז הגיע הזמן. המחשבה המתרוממת מעל השטח הנמוך. היא כבר מבחנת. יש כבר איזה חול של הבחנה בין הדבר לבין ההופעה. כבר מבחנת שהנבחר שבעסק חושה ושכלה יהיה העסק בתוארי החיזיון מצד ייחוסם לה. כלומר, אתה מדבר על אלוהים. אל תחשוב שאתה מדבר על העצמות. תגיד מה זה אלוהים בשבילך. כמו שאומרים בכל הסמינריונים. איפה זה פוגש אותך? שנגיד כאלה, נכון? כל אחד יגיד את החוויה, מה הוא חש. כן, ראיתם עכשיו, הייתם, ביקרתם במקום הזה וזה, פגשתם. מה זה עושה לך? כן? אז טוב, זה, אני קצת הצגתי את זה בצורה ביקורתית, אבל יש בזה צד של אמת. אני מבין מה זה אומר לי. ובזה היא מסירה מעליה את התימהון ואת הערבוביה הבאים לרגלי דבר זר. כן, הסלע הזה. כן, היה למשל באחד הקולחוזים ברוסיה הסובייטית. אמרו, ביטלו את אספקת הנשמות. זהו, אין יותר אספקת נשמות היום. כמו שאומרים, לא הגיעו העגבניות, אז לא הגיעו הנשמות יותר. משוחרים. כן? יש צד של אמת בדבר הזה. כי אם אתה תופס את הנשמה בתור תוספת על הזהות שלך, אז אתה לא מבין מה רוצים ממך. כן? תמיד השאלה, למשל, שאלה מפורסמת, הוא קצת, קצת ילדותית, אבל יש בה תוכן. למה אני צריכה שאלוהים יתערב לי בחיים? מכירים את הטענה הזאת? עכשיו, זה טענה נכונה. אם זה בא מאל שאיננו הבורא. כי אל שהוא לא הבורא שלי, אז הוא גורם חיצוני. אבל אם הוא הבורא, אז מה שהוא אומר לי זה עצמיותי, אז אין פה מתח. אז ובזה היא מסירה מעליה את התימהון ואת הערבוביה הבאים לרגלי דבר זר, כי כבר אין כאן דבר זר באמת, כי אם היא עסוקה בחלקים, בחלקי הווייתה. מובן? יש שאלות עכשיו? אין שאלות, אני אמשיך, זה בעיה שלכם. טוב, בסדר. כן. לא אמרתי שהיא נמצאת בתוכי. הוא אומר, הייחוס שלה אליי. כלומר, מה שנוגע לי. אפשר, אני אתן לך דוגמה. בלימוד תורה, למשל. איך התורה מעבירה את התכנים שלה ללומדיה? כלל גדול על ידי שאלה. נכון? אגדה של פסח. חכם מה הוא אומר, אז אומרים לו ככה. רשע מה הוא אומר, אז אומרים לו כך. טעם מה הוא אומר, אומרים כך. זאת אומרת, כל אחד יש תוכן שצריך לתת דווקא לו ולא לזולתו. עכשיו, ושאינו ידע לשאול, אז אומרים לו, מצוין, הוא לא שואל שאלות, אנחנו ניתן לו את התוכן. לא. אם הוא לא ידע לשאול, צריך קודם כל ללמד אותו לשאול. עד פתח לא, עד שידע לשאול. ואז נלמד אותו. למדוע? כי התוכן צריך להיות תשובה לתביעה פנימית. זה מה שאני רוצה לדעת. מה זה אומר לי? בסדר? לכן תמיד אומרים אנשים, הלכה זה לכולם. כן, אבל אני זה לא אתה. כשמה שאתה אומר לי, שאני צריך להניח תפילין, זה מהדהד בתוכי באופן שונה מאשר אצלך, בגלל הרקע המיוחד של האישיות שלי. ולכן גם הנחת התפילין שלי איננה יכולה להיות דומה להנחת התפילין שלך. או הלימוד שלי איננו יכול להיות דומה ללימוד שלך. אותו דבר, האלוהים שלי הוא לא האלוהים שלך. לכן, כשפונים אל הנביאים, למשל, אומרים, השם אלוהיך, לא אלוהינו. אומרים לנביא, כי הנביא, אנחנו מניחים שאצלו, דעת אלוהים שלו היא שונה מאשר דעת אלוהים שלי, שאינני נביא. טוב. כן.
מה זה רגלי דבר?
לרגלי, בעקבות. רגלי בעקבות.
לא, מה הדבר הזה?
מושג שאני דן בו מצד עצמו. למשל, מישהו אחר. לא אני, אלא מישהו אחר. הוא לא אני. אז הפגישה שלי איתו, אני מפחד, לכן לא רוצים להתחתן. למה אני חושב את זה? כי בעצם יש פה בלתי נודע. נכון? היה גוי אחד, סרטר, הוא אמר, הגהינם זה הזולת. מעניין, אה? זה הזאת. בדיוק ההפך של מה שהתורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. אבל לכאורה הוא צודק. זה הרבה יותר הגיוני מה שהוא אומר. מה שהתורה אומרת, לכאורה. כלומר, התורה גילתה משהו עמוק מאוד, שואהבת לרעך כמוך. כלומר, שאתה פוגש את רעך, אתה פוגש את עצמך. זה חידוש עצום. כן? טוב, בואו נמשיך. אבל יש ערבוביה, מאומה, לרגלי דבר זר. לכן אנשים משתחררים מאלוהים. היה גוי אחד, ניטשה. הוא אמר שצריך להשתחרר, כלומר שאלוהים מת. זה סוף סוף, שיר אותנו בשקט. סוף סוף האדם יכול לגדול. כן? מצד האמת, האדם ללא אלוהים הוא קטן. אבל ללא האלוהים של ניטשה זה בסדר. כי כבר אין כאן דבר זר באמת, כי אם היא עסוקה בחלקים בחלקי הווייתה. יש עוד שאלות? אין עוד שאלות? טוב, אז אנחנו נעצור כאן. למרות שנשאר לנו עוד 5 דקות מבחינה פורמלית, אבל אני חושב שכדי לקלוט את הדברים, צריך לתת לדברים להשקוע בתוכנו. שלום.